בנתיב התורה פרק א', הגענו לדף ו', מתחילים פסקה חדשה. המהר"ל הפעם מביא גמרא ממסכת סוטה, ובפרק היה נוטל. את זו דרש רבי מנחם בר רבי יוסי. כוונה שהוא נתן דרשה על הפסוק במשלי, כנר מצווה ותורה אור. תלה הכתוב את המצווה בנר ואת התורה באור. כלומר, בפסוק הזה אנחנו רואים ששלמה המלך רצה לומר שהמצווה דומה לנר והתורה דומה לאור. לומר לך, מה זה בא להגיד לנו הדבר הזה? הדיוק הזה הוא לא סתם.
שהתורה היא אינסופית, האור של התורה זה אינסופית, וגם המצווה היא דורכת.
טוב, אז הנה בוא נראה עכשיו דבר קרוב למה שאתה אומר ידידיה. לומר לך, מה נר אינו מגן אלא לפי שעה? אף מצווה אינה מגנה אלא לפי שעה. כן, דבר דומה למה שנאמר, הנר דולק זמן מה? זה זמן מוגבל. כשנגמר השמן נגמר הנר, וגם למצווה יש כוח מוגבל להגן על האדם. ומה אור מגן לעולם? אבל האור הקיים, הקבוע, אור היום, זה מגן לעולם. אף תורה מגנה לעולם. כלומר, התורה כוחה הרבה יותר גדול ממצווה. זה מה שזה בא להגיד, אומר המהר"ל, על פי הדרשה, סליחה, בגמרא מסכת סוטה. ואומר, המשך, זה היה פסוק כ"ב ג', גם בפסוק כ"ב, ממשיכים לדרוש את מה שנאמר במשלי, בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה. בהתהלכך בעולם הזה, התורה היא תנחה אותך, ובשורבך תשמור עליך. מה זה ובשורבך? זו מיטה. כלומר, גם אחרי שאדם הולך לשכב עם אבותיו, גם אז התורה ממשיכה לפעול עליו, כן? באים להראות איך התורה פועלת על האדם בכל מצב ובכל זמן.
לא בזמן שינה?
מה? לא, זו מיטה. ככה הדרשה של רבי מנחם בר רבי יוסי. זו מיטה. ועקיצותה היא תשיחך. כשאתה תתעורר, היא עדיין תמשיך להיות את שיחתך. לעולם הבא. זאת אומרת, אנחנו רואים שפעולת התורה היא פעולה נצחית, פועלת על העולם, בעולם הזה, על האדם בעולם הזה, במיטה אחרי שהוא נפטר מן העולם, גם כשהוא יקום לעתיד לבוא, היא אותה תורה תמשיך ללוות אותו, אותה תורה שאדם למד, כן?
העולם הבא כוונה זה בתחיית המתים?
סליחה?
העולם הבא...
ודאי אחרי תחיית המתים. עולם הבא זה אחרי תחיית המתים. משל, ולא רק זה, אלא ממשיך רבי מנחם בר רבי יוסי לתת לנו הסבר. משל, למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך בדרך באישון לילה ואפלה. הנה אדם הולך, והוא בדרכו לבדו, לילה וחושך, הוא מתיירא, והגמרה מונה, ממה האדם הזה בעצם ירא בזמן שהוא הולך במצב כזה? הוא מתיירא מן הקוצים, ומן הברקנים, ומן הפחתים, זה בורות. הוא מחיה רעה, ומן הליסטים, ועוד בעיה יש לו לאדם כזה. ואינו יודע באיזה דרך מהלך. אז יש לאדם כזה, במצב כזה, יש לו הרבה בעיות. נזדמנה לו אבוקה של אור, והנה מצא, נזדמן לו הדבר הזה, שהוא יכול עכשיו להחזיק אבוקה בידו. ממה הוא ניצול? ניצול מן הקוצים ומן הברקנים ומן הפחתים. בזכות שהוא מחזיק אבוקה, על חלק מן הדברים שהוא היה ירא, הוא מתגבר. ועדיין, זה המשל, כל זה המשל, כן? הבנתם? זה המשל. ועדיין, למרות שיש לו אבוקה של אור, מתיירא מחיה רעה ומן הליסטים, ואינו יודע באיזה דרך מהלך. כלומר, אבוקה של אור זה לא נותן פתרון לכל הבעיות. חיה רעה, ליסטים ולאן הולכים, כל זה עדיין לא יודע מה עושים. כיוון שעלה עמוד השחר, כבר לא אבוקה של אור, אלא כבר אור יום, ניצול מחיה רעה ומן הליסטים שלא פועלים ביום. ועדיין יש לו בעיה. ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך. כי הוא הולך, אבל לאן הולכים? כיוון שהגיע לפרשת דרכים, ניצול מכולם. עד כאן המשל. עד כאן המשל. למי? למי? לא, לא של מי. של מי זה של רבי מנחם בר רבי יוסף. למי? לא למה, למי?
לאדם שמחזיק תורה שלו.
לאדם. איזה אדם?
קודם כל בהתחלה...
לא, 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 מה יש לו ומה אין לו. כל אדם, יפה, איפה? בעולם הזה. זהו משל לאדם, למצבו של האדם בעולם הזה. המשל, נכון, המשל הזה בא לתאר מצבו של האדם בעולם הזה. עכשיו, מה נשאר לנו? לפנח את פרטי המשל. מה זה הדברים שמהם האדם מתיירא, ואיך אבוקה של אור מועילה באופן מוגבל, ואיך אור היום מוסיף תוספת משמעותית להצלתו של האדם, ולבסוף מה זה בכלל אותה פרשת דרכים, שכשאדם מגיע לאותה פרשת דרכים, סוף סוף הוא ידע לאן הולכים. זה כמו כל דבר, צריך גם להבין את המשל. אצל רבותינו יש לנו שתי מלאכות כשאנחנו פוגשים משל, לא מלאכה אחת. מלאכה ראשונה זה להבין את המשל כשלעצמו, כי המשלים של רבותינו הם בעצמם חוכמה. לא כל אחד יכול לתת משל. יש משל שהוא לא נכון מצד עצמו, זה בעיה. הוא יכול לשמש כנמשל, אבל כשאתה בוטג את המשל, אתה רואה שהמשל הוא לא נכון מצד עצמו. זה בעיה. יש שני יתרונות צריכים במשל. היתרון הראשון שצריך להיות למשל, שהמשל הוא נכון מצד עצמו. לכן צריך הרבה חוכמה כדי לתת משלים. כי המשל גם עצמו, בלי נמשל, גם הוא צריך להיות נכון. בנוסף לכך, אחר כך צריך להבין מהו הנמשל. אז באופן כללי, רצה רבי מנחם בר רבי יוסף להסביר לנו מצבו של האדם בעולם, סכנות רבות מאיימות עליו, ואיך יוצאים מזה. איך לעבור את העולם הזה בשלום. זה כל עניינו של המשל הזה. עכשיו אנחנו צריכים להתחיל להבין. אבל לא נשכח שהמשל הזה נסמך על פסוק. על איזה פסוק הוא נסמך?
נר מצווה ותורה.
הוא נסמך על הפסוק במשלי, כי נר מצווה ותורה או. זאת אומרת שיש קשר בין המשל לבין תוכן הפסוק. המטרה של המשל זה להסביר את הפסוק. זה לא סתם. רוצים להגיד לנו מה הפסוק ששלמה המלך אמר בחוכמתו, איך הוא מועיל לאדם מצבו בעולם הזה. בסדר? כן.
כל שאני מבין את המופע שאני אפשר יענה על זה, אבל... עד עכשיו לא כל כך עשינו הבדלה מהותית בין תורה למצוות.
נכון.
תורה הייתה... תורה זה...
כללה את הכל, נכון, אתה צודק.
עכשיו הוא מבדיל, ואני שואל את השאלה השנייה, מצווה כאילו, מה שאני יודע, שהיא נצחית ואינסופית, שגם מצווה
יש ערך אינסופי ונצחי. אתה שואל שתי שאלות יפות, הן משלימות אחת השנייה. קודם כל זה מאוד יפה, ההערה שלך. כי כל דבר אצל המהר"ל בנוי לאפלי. כן? זה לא העניין, זה לא רק ללמוד את ספרי המהר"ל, אלא לאט לאט להבין את בניין האמונה שהמהר"ל בונה אצלנו. שבאמת קשה להאמין שאדם יכול לבנות בניין של אמונה בלי דבריו הנפלאים של המהר"ל לדורות. אז אנחנו רואים שעד עכשיו, צדקת, המהר"ל אמר, התורה זה סדר העולם. צד אחד קדימה, כשאתה אומר תורה, למה אתה מתכוון? תורה זה כולל הכל, צדקת. ופה פתאום מתחילה הבחנה. יש תורה ויש מצווה. עכשיו, אתה שואל שאלה שנייה גם צודקת, אבל המצווה זה חלק מן התורה. אז למה אתה יכול להבחין בין תורה לבין מצווה? תשובה, כי זה פועל באופן שונה על האדם. זה על זה עכשיו רוצים לדבר. איך התורה, כלומר, אדם עוסק בתורה, קונה לעצמו את הדרך הישרה בהבנת ענייני העולם, האדם והקשר עם אלוקיו. זה עניין נשמתי. לעומת זה, התורה מצווה אותנו גם במעשים מסוימים. המעשים האלה הם מצוות. מצוות זה במעשה. אז אנחנו רואים שיש פה שני ממדים עקרוניים בעצם שמתגלים. יש ממד אחד שהוא מופשט, רוחני, עוסק בתורה. מה אתה עושה? יושב בית המדרש. אבל מה אתה עושה? לומד תורה. אז מה אתה עושה? לא עושה כלום. מי אמר שאני עושה? מי אמר שהחיים זה מה אני עושה? מי קבע שהחיים זה מה שאתה עושה? אולי החיים זה קודם כל מה אתה חושב? אולי החיים זה קודם כל מה המצב הנפשי שלך בכלל? אולי זה עיקר החיים? אז התורה עוסקת בחלק הרוחני שבאדם. המצווה עוסקת בחלק המעשי שבחיי האדם. זה שני ממדים שהם קרובים, יש בהם זיקה עצומה, אבל הם עדיין מאוד שונים. כי אני יכול להיות בטל ממעשה ועדיין לא בטל מתורה, כמובן, חס ושלום. אז פה המטרה בדיוק של רבי מנחם ברבי יוסף, זה להכניס אותנו להבחנה הדקה הזאת, שיש בין תורה לבין מצווה. באופן כולל, אני צדקת, קודם כל התורה זה הכל. זה כולל מחשבה, דיבור, מעשה, כל סוגי המצוות, מצוות שאתה עושה, מצוות שאחרים עושים. כי התורה היא לא כוללת רק את המצוות שאתה עושה, היא כוללת המצוות שגם אחרים עושים. למשל, אני לא כהן, ואני לומד הלכות כהונה. נו, אז אבל מה זה קשור? אתה לא כהן. אתה אף פעם לא תפעל ככהן, נכון? מצד התורה אין הבדל ביני לבין כהן. מצד לימוד התורה אין הבדל. זה אחר כך התפרטות, שהוא צריך למעשה ללמוד מה שאני לא צריך למעשה. אבל מצד ההבנה הכוללת ענייני כהונה, סגולת הכהונה, מה זה בכלל כהונה, מה זה עבודת השם על ידי כהנים, בין כהן לביני אין הבדל. אני מצווה ללמוד בדיוק מה שכהן אמור ללמוד, אין הבדל. כן? וכן לגבי כל, יש גם מצוות שבכלל לא שייכות לך, שייכות לציבור, ויש מצוות שהאדם אולי אף פעם לא קיים בחיים. למשל, אני מאחל לאף אחד, אני מאחל לכל אחד שלא לקיים אף פעם מצוות גירושין. טוב, אבל צריך ללמוד מסכת גיטין, נכון? כי גיטין זה לימוד תורה, זה לא קשור עכשיו למעשה. אתה צריך ללמוד גיטין. כל מי שבא לישיבה לומד מסכת גיטין, הוא צריך ללמוד גיטין, לא קשור עכשיו. ודאי שאלוואי ואף פעם לא ישתמש בידיעות שהוא קונה, אבל יש ידיעות שהן בכלל שייכות לממד הנפשי של האדם, הנשמתי של האדם, לא קשור לצד המעשי. עכשיו אנחנו נכנסים להבדל, וכנראה שיש הבדל רציני, אחרת לא היו עושים בפסוק ובמשל הבדל כזה. אז אומר המהר"ל ככה, עכשיו אנחנו צריכים להתחיל להבין את העניין לעומק. מה העניין לעומק? ביאור דבר זה, כי התורה היא שכלית, וכל דבר שהוא שכלי אינו נופל תחת הזמן. שכלי במובן של המהר"ל כאן זה לא לוגי. צריך להיזהר. היום כשאומרים דבר שכלי, מתכוון לדבר לוגי. זה לא לזה. שכלי הכוונה מופשט, רוחני. נכון, גם נצרי. זה הכוונה שכלי. זה דבר רוחני. זה דבר מופשט. זה דבר נשמתי. ולפיכך אמרו שהתורה מגנה לעולם. נכון, כמו שיוסף אמר, נצחי. כמו שראוי על דבר שאינו תחת הזמן. לכן התורה היא נצח. ישתנה העולם כמה פעמים, והתורה לא תשתנה. אשר אין לו שינוי. אבל המצווה מגנה לזמן. יש למצווה השפעה מוגבלת על האדם. למה? כי המצווה תלויה בהמון נתונים שהם קשורים לענייני העולם. מי החייב במצווה? מתי חייב באותה מצווה? באילו נסיבות חייב באותה מצווה? באיזה מקום חייב באותה מצווה? מצוות התלויות בארץ אינן תלויות בארץ. מצוות במקדש, מצוות שלא במקדש. רואים שהמצווה יש לה כבר המון תנאים לקיומה. מפני, מסביר המהר"ל מה מיוחד במצווה, שהיא על ידי מעשה הגוף, כמו שהתבאר. והגוף יש לו התלות והשייכות בזמן. זאת אומרת, מצווה היא, למשל, אם היום אדם ייכנס לתוך סוכה, ישאלו אותו מה ראה על כך לעזוב את ביתו כשהולך לרדת גשם. ואף אחד לא יגיד, כל הכבוד לך, איך אתה מהדר בקיום מצוות סוכה. למה? כאילו, אדוני, זה לא הזמן עכשיו לקיום מצוות סוכה. אז או סוכה זה שייך לערך הנצחי של התורה, או שלא. האם למשל שייך עכשיו שמישהו ילמד מסכת סוכה?
ודאי שכן.
ודאי שכן. אוי ובוי אם יהיה עכשיו מצב שבעולם מישהו לא לומד מסכת סוכה. אז אתה רואה? אבל מצד שני, כן? הבוקר יהודי התייעץ, הוא רוצה ללמוד מסכת סוכה, אבל הוא לא תמיד מבין את המצבים שמתוארים במסכת. אז הוא ביקש לקנות מסכת שיש ציורים, איורים, צילומים, כדי בדיוק להבין. מישהו שואל אותו, רק רגע, מה, אתה רוצה לבנות סוכה? הוא אומר, מה קשור? מה עכשיו אתה לומד ציורים על הסוכה? מה זה קשור עכשיו? אנחנו עכשיו לקראת חנוכה, לא סוכה. הוא אומר, זה לא קשור. תורה, נצח. הלימוד שלי לא תלוי בזמן. המעשה, כן. כי מעשה המצווה תמיד צריך להתגלות במדרגות העולם הזה. כיוון שמעשה המצווה צריך להתגלות במדרגות העולם הזה, אז מעשה המצווה תלוי באדם, במקום, בזמן, במציאות המיוחדת שבה האדם יימצא. זה אם כן רואים שהמצווה היא תלויה בדברים שהם מאוד עולם הזה, וזה אם כן זמני. יכול להיות שאדם באמת אף פעם לא יקיים מצווה מסוימת בחייו, אבל ודאי שהוא צריך ללמוד עליה, אבל אף פעם לא יצא להוציא את זה לפועל. אם כן, יש לה התלות והשייכות בזמן, לכן היא תיתן כוח לאדם זמני ולא נצחי. זה נקרא שזה נופל תחת הזמן, ולפיכך אין המצווה מגינה, כמו כל דבר שהוא גשמי, שזה לא מגן לעולם, שהוא נופל תחת הזמן. עם הזמן יש שינויים, ויש לו הפסק.
אבל לגבי השאלה שלו, שאנחנו יודעים שמצווה היא כן נצחית, מה זאת אומרת?
היא נצחית בערכה.
היא נצחית בעולם הבא אולי?
לא, היא נצחית בערכה. כלומר, היא נצחית בתורה שבמצווה. אתה שואל שאלה טובה. בוא נסביר. בכל מצווה יש שני דברים. יש התורה שבמצווה, ויש את המעשה שבמצווה. מצד התורה שבמצווה היא נצחית. האמת הזאת שנקראת תקיעת שופר, ישיבה בסוכה, נטילת לולב, הערך הזה הוא ערך של נצח.
זאת אומרת, השכר שלו
צריך להבין את הערך של המצווה כערך נצחי. לכן כשאתה לומד מצווה, אתה לומד אותה בהרבה ממדים. אתה יכול ללמוד אותה בצד הכי מעשי, איך צריך להיות, איך צריכות להיות הדפנות של הסוכה, גובה, רוחב וכו'. בסדר? למה? כי אתה עכשיו רוצה לבנות סוכה. עכשיו זה בצד המעשי. הצד המעשי זה לא מגן לעולם. זה נותן לאדם זכויות, ואדם יכול להפסיד את הזכויות האלה. כן? יש דבר כזה, שאדם מקיים מצווה, והוא מפסיד את זכות המצווה. יכול להיות. מכל מיני סיבות, אדם יכול מצד אחד לצבור זכויות על ידי קיום מצוות, ומצד שני, הוא יכול להפסיד את הזכויות האלה. על ידי עבירה חמורה, על ידי כוונה לא נכונה במצווה, על ידי שהוא מתחרט שהוא, הרמב״ם אומר, שאם אדם מקיים מצווה והוא מתחרט שהוא קיים את המצווה, הוא מיד מפסיד את זכות המצווה. אז אתה רואה שזכות המצווה זה לא חשבון שאתה צובר וזה נשאר לך כל הזמן. לא נכון. עכשיו, לעומת זה, יש במצווה תורה. הערך המוחלט של התורה שמתגלה במצווה. מצד זה אין הבדל בין מצווה למצווה. שנאמר, הווה זעיר במצווה קלה כבחמורה. אני לא הבנתי, אבל אתה אומר שיש מצווה קלה ואתה אומר שיש מצווה חמורה. אתה אומר, לא אני. התנה אומר, הווה זעיר במצווה קלה כבחמורה. אני לא, אף פעם לא שמעתי שצריכים אותה זהירות בשביל דבר קל כמו בשביל דבר חמור. אז התנה סותר את עצמו. מצד אחד הוא אומר, הווה זעיר בכל המצוות, ותדע לך שיש מצווה קלה ומצווה חמורה. אז אני לא מבין. תשובה. אומר המהר"ל בדרך חיים, שכשמדברים על מצווה יש הרבה ממדים, ולא רק ממד אחד. ברוך שיש מצווה קלה ומצווה חמורה. ברוך שלמשל יש עבירה, שאם אתה עובר עליה אתה חייב מיתה. ויש עבירה, שאם אתה עובר עליה, אתה בקלות יכול לעשות על זה תשובה. אז אתה רואה שזה לא אותו דבר. ודאי שאם האדם יהיה לו לבחור בין דבר קל לבין דבר חמור, וכל הזמן יש לנו בעיות ככה בהלכה. אני צריך לפסוק בין דבר קל לבין דבר חמור. אז לוקחים בחשבון. איסור דאורייתא, איסור דרבנן, ספק, ועוד הרבה תנאים שקובעים, שלפעמים מקלים בפסק הלכה, ולפעמים מחמירים. למה פה החמרת ולמה פה הקלת? כי זה חמור, וזה קל. לכן לפעמים מתחשבים. אז למה אתה אומר שצריך להיזהר באותה מידה? כי יש דבר אבסולוטי בכל מצווה. מה? התורה שבה. כלומר, אתה לכתחילה, כשאתה ניגש למצווה, מבחינתך כל מצווה זה תורה. בזה אין שום הבדל בין מצווה למצווה. אין הבדל. זה הכל תורה, זה הכל דבר השם. מה זה משנה מה המצווה? באותו רגע שאתה עושה את רצון השם, העוסק במצווה פטור מן המצווה. אדם עסוק עכשיו בלקבור מת, מה עם קריאת שמה? פטור. קריאת שמה. קבלת עול מלכות שמיים, עול מצוות, מצווה דאורייתא. פטור. מה הבעיה? פטור. למה? כי מי שעוסק במצווה, הוא עוסק בכל התורה. מה זה משנה? אין הבדל בזה. מצד התורה שבמצווה, אין שום הבדל בין מצווה למצווה. לכן אם אתה עסוק במצווה, אתה יכול להיות לגמרי רגוע.
אז כל אלה שהם...
לגמרי רגוע. למה? כי אם אתה עושה את המצווה הנכונה, בזמן הנכון, מה אכפת לך עכשיו מצוות אחרות? אתה בזה מקיים את כל התורה. אבל מצד שני, במעשה עצמו, ברוך שיש ערך. יש הבדל בין מצווה למצווה. מצד הערך, הזכות שאתה קונה. יש מצווה שעל ידי, על ידי שאתה מקיים אותה, אתה קונה זכויות מאוד גדולות. ויש מצווה שכשאתה מקיים אותה, אתה קונה זכות יותר קטנה. הווה זעיר מצווה קלה כבחמורה. אני מודה שיש מצווה קלה וחמורה. זה מצד שאתה בא עכשיו לעשות חשבון של זכויות. אבל מצד עשיית רצון השם, מצד האדם, לא צריך להיות שום הבדל. אם אתה עושה את רצון השם, אל תחשוב על שום דבר אחר. אתה לא צריך להתחשב בכלום. אם אתה כרגע מקיים מצווה, שום דבר אחר לא מעניין אותך. מה? אם אני עכשיו יושב ולומד תורה, יש המון מצוות שכרגע אני לא עושה. אתם יודעים כמה מצוות אנחנו היינו יכולים לעשות עכשיו? היינו יכולים לעזור לאנשים ברחוב, בטח יש איזה אני שצריך עכשיו צדקה, ויש מישהו שבדיוק עכשיו צריך שישלימו לו מניין. אני יכול לתת לכם רשימה עצומה של המצוות שאנחנו כרגע לא מקיימים, נכון? כי אנחנו פטורים, כי אנחנו לא מצווים במצוות האלה, כי אנחנו בעצמנו עכשיו עסוקים בלעשות רצון השם בזה שאנחנו לומדים תורה. דבר פשוט. אז בכל מצווה יש שני ממדים, אין רק ממד אחד. אז אומר המהר"ל, אם אתה מדבר על הצד המעשי של המצווה, בעצם קיום מעשי של המצווה, לא ביחס שלך למצוות. מבחינת היחס שלך למצוות, כל מצווה זה תורה. אבל מצד הקיום המעשי של המצוות, יש מצווה שכשאתה מקיים אותה, היא נותנת לך שכר גדול, ויש מצווה, כשאתה מקיים אותה, היא נותנת לך שכר יותר קטן. זה דבר פשוט. כן.
כבוד הרב,
כן.
מה שדיברת על זכויות,
כן.
מה שנאמר בהתחלה זה שכר מצווה, מצווה. מה זאת אומרת, זכות יותר גדולה, זכות יותר קטנה. זכות שאני אתן לך זה להיות, לקבל עוד משהו, להזדמנות לעוד משהו.
כן, זה מה שאתה אומר עכשיו, זה שכר נוסף במצווה. שכשאדם מקיים מצווה, הוא מכשיר את עצמו לעוד מצווה. למה? כי כשאדם עושה מצווה, הוא עושה את רצון השם. וכשאדם עושה את רצון השם, יש לו תאבון לעשות עוד רצון השם. זה כמו כל דבר טוב. כי אתה מחזק את המציאות שלך לטובה. כשאתה מקיים מצווה. לכן שכר מצווה, מצווה. הכוונה, לא שזה השכר היחיד. ברור שיש שכר למצוות. ברור. זאת אומרת, שכשאדם מקיים מצווה, יש לו שכר. איך? מה השכר? טוב, נו, יש הרבה סוגים של שכר שאדם מקבל. למשל, כתוב, למען ירבו ימיכם, וימי ביניכם. הנה, אריכות ימים, שכר. יש מקומות כתוב בתורה שהשכר, זה שיש לנו גשם. כתוב, פורש. שהארץ תיתן את פירותיה בעין יפה. ועץ השדה ייתן פריו, מצוין. הנה, אתה רואה שיש שכר למצוות. ברור. אבל יש, כשאדם מקיים מצווה, יש כמה דברים שקורים. הוא צובר שכר, אבל גם הוא עושה את עצמו יותר אוהב מצוות. יותר רוצה מצוות, כי הרצון שלו לטוב התחזק. אז לכן, שכר מצווה מצווה. כי מצווה גוררת מצווה. זאת אומרת, אתה עכשיו נמצא בזה. אתה עכשיו שייך לעולם של המצוות. לכן זה קל לך. אדם שמחוץ לעולם המצוות, כל מצווה בשבילו זה מאמץ מאוד גדול. הוא צריך לגייס את כוחות הרצון. אבל אדם שכבר מקיים מצוות, זה, הוא כבר שייך למציאות הזאת. בסדר? כן.
אז מצד שמי שעוסק במצווה, כאילו עכשיו הוא עוסק בתורה כולה, רואים את זה בדרך כלל לפני חגים, שאנשים ממהרים לסיים מצווה מסוימת כשהם עוסקים בה, זה נראה לפעמים עד כדי זלזול במצווה, ולמה, מה הסיבה? להספיק לעשות מצווה אחרת. אז הם טועים בעצם כשהם ממהרים לסיים מצווה אחת, לקפוץ למצווה שנייה?
אם העניין הוא להיות זריז, כי מצווה בא לידך אל תחמיץ עינה, ויש דבר שעבר זמנו, בטל קורבנו. אם לא תקנה אתרוג, לולה וארבעת המינים לפני יום ראשון של חג הסוכות, תגיד לו נורא, אני אקנה אחרי יום ראשון של חג הסוכות. הבעיה שיום ראשון של חג הסוכות זה דאורייתא. לאחר מכן זה רק דרבנן. חבל שלא הזדרזת. אז לפעמים יש עניין להזדרז. זה גם בחשבון שאדם צריך לעשות לפעמים כששתי מצוות מתנגשות. הרבה פעמים אנשים באים ושואלים, שמע, מצד אחד יש לי שיעור תורה, מצד שני יש לי חבר טוב שמתחתן. מה אני צריך לעשות? לבטל שיעור תורה, ללכת לחופה, שמח חתן וקנה, או לא לבטל תלמוד תורה? אז יש בזה כללים. מצווה עוברת, אינה עוברת. יכולה לעשות על ידי אחרים, אינה יכולה לעשות על ידי אחרים. אבא לא יזדרז למול את בנו ביום השמיני, ללדתו, וביום השמיני ימול בשר אורלתו, יפסיד מצווה בזמנה. לא נורא. מה זה אומר לא נורא? זה נורא מאוד. מה זאת אומרת? זה חמור מאוד מה שעשית. איך אתה לא הספקתי לארגן ברית מילה ביום השמיני? זה בא מהר, לא הספקתי. מה זה לא הספקת? אתה צריך לפעמים להזדרז. אז יש גם חשבון כזה שלפעמים צריך להזדרז, ומצווה נדחית מפני מצווה אחרת. אבל מצד שני, אתה גם אומר נכון, שאם האדם עסוק במצווה והוא שקוע במצווה, כן? הוא עכשיו, למשל, הוא עכשיו בצבא. ברור שבזמן שאדם הוא בצבא, הוא מתבטל ממצוות רבות. למשל, הוא עכשיו יושב במערב, הוא לא עושה קידוש בליל שבת. מה? לא עושה קידוש בליל שבת? מה יהיה? מה זאת אומרת מה יהיה? הוא עסוק בפיקוח נפש של עם ישראל. אתה עכשיו שואל מה יהיה עם הקידוש של ליל שבת? מה, על מה אתה מדבר? מה? העסק במצווה פטור מן המצווה. מה זאת אומרת? מה החשבון? אז תתנקה, תהיה רגוע. אם אתה עסוק במצווה, אתה עכשיו מחובר לריבונו של עולם. אתה לא צריך לשאול את עצמך, אולי אני מפסיד משהו. אתה לא מפסיד כלום, כי אתה מחובר לריבונו של עולם. אם אתה עכשיו עסוק במצווה, זה העניין שלך. קיים אותה בשלמותה. זה לא בא על חשבון שגם צריך להיות זריז. אבל זה גם לא אומר שאם אתה מקיים מצווה, אתה צריך כל הזמן לשאול את עצמך, ומה עם המצוות האחרות? לא, אין בעיה. אתה מתפלל, מתפלל. זה העסק שלך כרגע בחיים, להיות, איך תהיה מחובר לריבונו של עולם עכשיו? על ידי תפילה. הגיע הזמן להתפלל, תתפלל. ומה עם כל יתר הדברים? כל יתר הדברים לא קיימים. אחרת אף פעם לא תתפלל. כי תמיד יהיו מצוות. כן.
רק
ציין
שיש מצוות של שכר
שאין ידוע
כיבוד אביהם, שילוח
גם זה אומר המהר"ל. אומר המהר"ל שכשנותנים שכר לאדם למצווה, נותנים לו שני סוגי שכר, לא אחד. סוג אחד של שכר לפי ערך המצווה. מי אמר? הווה זהיר במצווה קלה כבה חמורה. אומרים לך יש מצווה קלה, מצווה חמורה. כן, אז סימן שיש. אז אתה מקבל שכר לפי ערך המצווה. אבל אם ככה, אז למה להיות זהיר במצווה קלה כבחמורה? אומר המהר"ל, כי יש סוג שני של שכר. לפום צערה אגרה. זאת אומרת, אחר כך יש שכר אינדיבידואלי. מה זה שכר אינדיבידואלי? לאחד, קל מאוד לקיים מצווה פלונית. בקש ממנו להתפלל ומחכה לזה כל היום. לשני, ללכת להתפלל מאוד קשה. כי עד שהוא מתעורר וכוונה, וזה קשה לו מאוד. אומר המהר"ל, יקבלו שכר באופן שונה. למי שקשה, שכר הרבה יותר גדול ממי שקל. כמובן, מה שקל לאחד, קשה לשני. ומה שקל לשני, קשה לראשון. אין בעיה, לכן יש הרבה מצוות. שזה אגב ההסבר של הרמב״ם. הרמב״ם יש הסבר מעניין. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות. שנאמר, השם חפץ למען צדקו. אומר הרמב״ם על המאמר הזה, מה הכוונה? רצה הקדוש ברוך הוא ישראל לפיך הרבה להם מצוות. לכאורה להרבות מצוות זה יכול להיות דווקא בעייתי. למה? כי אם יש הרבה מצוות, יכול להיות שלא תצליח לקיים את כולם. מי אומר שזה יתרון? תשובת הרמב״ם, מתוך שיש הרבה מצוות, בטוח שתצליח לקיים אחת בשלמותה. זה הרווח. כל אחד בסוף, מכל המצוות הקיימות, לפחות אחת הוא מקיים בשלמותה. בזה הוא קונה את עולמו. לכן תמיד מצאנו שיש אחד מתלבש על מצווה מסוימת, זה המצווה שלו בחיים. בזה הוא מצליח לקיים אותה עד תומה. אז רואים שבאמת יש למצווה, לקיום מצוות, הרבה סוגים של שכר. יש שכר אבסולוטי, יש שכר יחסי למצווה, ויש שכר יחסי לאדם. מה זה שכר אבסולוטי? הכל זה רצון השם. אז מצד זה אין הבדל בין המצוות. מה זה משנה? העיקר, אתה עושה את רצון השם. לא סותר אותו לגמרי. נכון שיש בזה בירורים רבים. אבל באופן כללי, כן, המאמר על שיטתו ידוע. העיקר, תעשה את רצון השם. מה זה עכשיו? זה ריבונו של עולם רוצה. עכשיו, אני חוזר. אם כן, שכר אבסולוטי, אתה עושה את רצון השם. זה לא משנה מה המצווה שאתה עושה. אני בא לעשות רצון השם. שכר יחסי למצווה, יש מצווה קלה ומצווה חמורה. זה התנה אומר. שכר יחסי לאדם, אם זה קשה או קל לו. ואם אדם בשבילו מאוד קשה, כן? אז ייתכן שבעל תשובה מקבל שכר עצום לעומת אדם שגדל מזה שהוא נולד בקיום מצוות, כי אין לו כל כך מאמץ. זה מה שהוא מכיר, זה מה שהוא יודע. מתעורר בבוקר, שומע שמה ישראל. אז מה אתה רוצה? שהוא לא אגיד שמה ישראל. זה מה שהוא שמע מאז שהוא נולד. ליד האריסה שלו צעקו שמה ישראל. אז מה אתה מתפלא שעכשיו הוא צועק שמה ישראל? הוא צועק שמה ישראל, כי זה מה שהוא שמע כל החיים שלו. אבל יש אחד שאף פעם לא שמע שמה ישראל. ויום אחד נופל לו הסימון, אומר שמה ישראל. שכר גדול. אז רואים שיש הרבה סוגי שכר. אבל המהר"ל כאן מסביר לנו עיקרון מאוד חשוב לגבי עניין המצוות, שתורה זה עולם השם. זה הנצח. זה מופשט. זה הנשמה. מצוות זה מעשה. זה תלוי. ולכן יש סוגי שכר. מצד לימוד תורה אין שום הבדל. בין שתלמד בראשית, בין שתלמד שמות ויקרא, בין שתלמד עכשיו מסכת סוכה, או תלמד עכשיו מסכת ראש השנה. זהו, זה הכל תורה. זה הכל להיות מחובר לעולם הנצח, לעולם האמת הנצחית. לגבי מצוות זה לא ככה. אם תקיים עכשיו מצוות סוכה, לא קיימת כלום. אם תקרא עכשיו מגילת אסתר, זה מצחיק. כי זה לא שייך עכשיו לקרוא מגילת אסתר, כי זה פורים. פורים קוראים מגילת אסתר, לא בחנוכה. וכו' וכו'. רואים שזה תלוי בתנאים, וזה עושה שהממד של המצווה הוא שונה מאוד לעומת ממד התורה. וזה ההשוואה שמצאנו בפסוק בין נר מצווה ותורה אור. כי הנר זה דבר מוגבל. האור שלו הוא מוגבל. הוא תלוי במה מדליקין ובמה אין מדליקין. הוא תלוי בפתילה, הוא תלוי בשמן, הוא תלוי בכלי הקיבול, האם הכלי הוא גדול או כלי קטן. ובפרק שני מסכת שבת לומדים שצריך לדקדק, למצוא כלי יפה, פתילה טובה, שמן דולק וכו'. תורה אור, זה תמיד אור. אין בזה שום תלות בתנאי המציאות. וזה שונה מאוד. הערך של התורה לעומת הערך של המצווה. שבת שלום.